נאמן על כל ישראל, כל ישראל יודעים שהוא נביא, ושנית, הוא לא נביא לבד. ברגע שהנביא אחד פורץ את תקרת הזכוכית, אז השם מוסיף להיראות. אז תופעת הנבואה מתחילה להתפתח. הראשון עשה את מה שלכולם היה נראה דמיוני, מפונטז, חלום, וזהו, אנחנו פוגשים עכשיו תקופת נבואה של מאות רבות של שנים, עד חורבן בית ראשון, עד תחילת ימי בית שני. אנחנו מדלגים פה על כמה פסוקים, כמל, לא נלמד את כל הספר, ואנחנו פרק ד'. פרק ד' זה אחד הפרקים ש... איך אני אגיד, את כל התורה אני אוהב, אז אני לא יכול להגיד שאני הכי אוהב את הפרק הזה, אבל זה פרק שמעבר לפשט שלו, אני חושב שהוא מאוד מאוד מלמד איך נכון ללמוד נביא, איך התנ"ך בנוי בכלל. בסדר, אז ממש כדאי שתפתחו תנ"כים, כי אנחנו נדייק פה בהרבה פרטים בסיפור הזה. אני, פרק ד' בנוי משני חלקים שבהם בעיקר אני מתעסק. החלק הראשון הוא תיאור של המלחמה, עד פסוק, 11 הפסוקים הראשונים, 11 הפסוקים הראשונים מתארים את המלחמה בין פלישתים לישראל ובישראל לפלישתים, איזה זווית שהם רוצים. ואחרי זה עוד 10 פסוקים שמתארים איש אחד בודד בתוך כל המלחמה הזו, בסדר? אז אנחנו נתמקד בחלק השני, נימא גם את החלק הראשון. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים במלחמה, ויחנו לאבן העזר, ופלישתים חנו באפק. זה שינוי אסטרטגי אדיר. בלתי נתפס. זאת אומרת שעם ישראל יוצא למלחמה נגד פלישתים. את יוצאת למלחמה רק כשאת בטוחה שתנצחי. זה אימור שלא כדאי לקחת. כי אם תפסיד במלחמה, אז מה תשלמי? וואי, 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 מה שתשלמי. אם עם יוצא למלחמה נגד עם אחר והוא מפסיד, אין צלב האדום, אין אמנות ג'נבה, אין בגץ. אם עם הותקף, הלא אבל בכפו, הוא מצליח להתגבר במלחמה, אז הוא ינקום בעם התוקף, ייצר הרתעה שתגרום לעם התוקף או למות או לא לחלום בחיים שלו לעשות זה יותר. אז כשאני יוצא למלחמה, אני בטוח ב-100%, אם אני מלחמת הגנה, בסדר, אין לך ברירה. אם תקפו אותך, אין לך ברירה, חלילה. אבל אם אתה תוקף, כדי לתקוף צריך להיות ודאי שאני מנצח. בספר שופטים מעולם ישראל לא יצאו לנגד פלישתים מלחמה, לא רק שהם לא יצאו, אלא שמשון השופט היחיד שנלחם בפלישתים, הוא נלחם תמיד מסיבות אישיות ולא בתור לוחם חירות ישראלית, כי אחרת הפלישתים ינקמו. עם ישראל עבר שינויים מאוד מאוד מפליגים בימים האלה של ספר שמואל, עד כדי כך שישראל חושבים שהם יותר חזקים. ויחנו על אבן העזר ופלישתים חנו באפק. אפק, אתם יודעות איפה זה אפק. אפק זה ליד ראש העין, פארק אפק, המכונה מבצע אנטיפטרוס, מכירות הירקון פחות או יותר. אבן העזר, יש בצפון ראש העין אזור תעשייה אבן העזר, מכירות? יש שם, מה יש שם? לא יודע, מי שמכירה מכירה, ליד צומת קסם. זה הפארק הזה, סתם קוראים לאבן העזר, בגלל הפסוק הזה. זה היה באזור ההוא. המלחמה היא באזור השפלה הפנימית. אז ויצא ישראל לקראת פלישתים מלחמה ויחנו לאבן העזר, ופלישתים חנו באפק. גב ההר הוא בשליטה ישראלית תמיד, והשפלה היא בשליטה פלישית. הפוך מהיום. היום גב ההר הוא, גם אנחנו בגב ההר, יש גם הרבה אויבים, והשפלה היא בשליטה ישראלית. אז היה הפוך. אז על הגבול של השפלה בגב ההר, פחות או יותר בפארק אפק, ראש העין, משם המתחילות הגבוהות של השומרון להתרומם. ויעכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינהג ישראל לפני פלישתים ויעקו במערכה בשדה כ-4,000 איש. זו מכה זוועתית, מכה קשה. במלחמת יום הכיפורים איבדנו 2,769 חיילים. אני חושב שזו מכה שכבר 40 שנה עם ישראל קשה לו מאוד להתאושש ממנה. 4,000 איש זה מכה נוראית. למרות שהיינו בטוחים שאנחנו מנצחים, זאת אומרת, למרות שחשבנו שאנחנו צבא הרבה יותר חזק, אז נהרגו לנו ביום הראשון 4,000 איש, אבל העם לא מובס. זאת אומרת, יש הבדל בין מכות. עם ישראל עדיין על הרגליים, הוא לא בורח, אין תבוסה. ולכן ויבוא העם אל המחנה, ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו? אדוני היום לפני פלישתים. תראו איזה יופי. עם ישראל חוזר למחנה, מכה קשה, אבל המחנה הוא... הצבא הוא עדיין צבא. ואז הם עושים חשבון נפש. זקני ישראל הם הצדיקים. הם מבינים שהתשובה לכל דבר היא תשובה רוחנית, נכון? למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? זה לא מובן, חשבנו שאנחנו יותר חזקים. פתאום 4,000 איש. מה הקדוש ברוך הוא עושה פה? מה פה קורה פה, הם שואלים. ויש להם תשובה. נקחה אלינו משלו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו וירשיענו מכף אויבינו. למען עשותם, היש השם בקרבם, ככה קראנו בפרשת בשלח, נכון? במי מרא? השאלה מאוד גדולה, אם השם בקרבנו או השם לא בקרבנו. השם בשמיים זה בטוח, זה לא שאלה. השאלה אם הוא בקרבנו, בתוכך. אז זקני ישראל מבינים שאולי השם לא בקרבנו. אז צריך לעשות משהו, מה עושים שהוא יבוא בקרבנו ולשיענו? נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני. זו תשובה, מה זה מאכזבת? כי אם את רוצה שהשם יהיה בקרבך, אז זה לא עוזר, מה זה לא עוזר? מה זה נקחה אלינו משילו את ארון ברית האלוקים? משילו יש את המשכן, ובקודש הקודשים משכן יש ארון ברית האלוקים, בתוכו יש את הלוחות. ועכשיו נבוא ונקרב את זה. למה זה עוזר? זאת אומרת, למה קרבה גיאוגרפית לארון הברית יוצרת את השם בקרבי? מה הכוונה שהשם בקרבי? מה זה בקרבי? בקרבי זה, אם תיקחי מזוזה ותבלעי אותה, אז השם יהיה בקרבך? לא בדיוק, אנחנו חושבים אפילו לא בערך, נכון? השם בקרבי, אני רוצה להוציא את השקית של התאים מהכוס, אבל אני מתלבט מה יותר מעניין יהיה. תודה. אני חושב שיש לי לעבור לסוגיה הזאת. תודה רבה למי שהכינה לי את זה. ככה לא מתקרבים להשם, בקיצור. ככה השם לא בא בקרבך. מי אם את רוצה להתקרב לשולחן, הנה אני רחוק מהשולחן, מתקרב, 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 עכשיו אני ממש צמוד לשולחן. ככה מתקרבים לדברים גשמיים. אם אני רוצה להיות קרוב לכדור פלאפל, אז כדאי שאני אבלע אותו ואז תיווצר קרבה מאוד גדולה, הוא יהיה בקרבי. אבל לתורה ואלוקים לא מתקרבים ככה. זה לא משנה מה המרחק שלך מהמזוזה, כמה את רחוקה או לא רחוקה. האם בנות יכולות לרקוד בשמחת תורה עם ספר תורה? אתם רוקדות בשמחת תורה עם ספר תורה? זה פר? זה פר נראה לכם? למה לבנים כזה כיף אם רוקדים ספר תורה? אתם רוקדים את הספר תורה, מחבקים אותו חזק, 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 ואז מה הם נהיים? מה זה צדיקים? מי שמחבק, אם תחבקי פעם אחת ספר תורה, יואו! הסוגיה מעניינת, למה לא נותנים ספרים לעזרת נשים, בעיקר בגלל הפמיניסטיות, אני חושב, גם פה הם הזיקו. אבל זה לא מה שקורם לך לאהוב את התורה, בגלל שמחבקת אותה נורא נורא חזק. זה שטויות, ככה לא מתקרבים משום דבר. גם דרך אגב, את מחבקת חברה שלך נורא נורא חזק, זה לא מה שאת מתקרבת אליה. לא ככה מתקרבים, לא ככה מתקרבים לנפשות. חברה קרובה, יש לו חברה קרובה? כמה היא קרובה, היא זאת שיושבת לידך צמון? לפעמים, לפעמים מרחק של 1,000 קילומטר. והיא חברה קרובה. כשאנחנו רוצים להתקרב לגשם, אנחנו נוגעים בו. כשרוצים להתקרב לנפש, לרוח, לנשמה, לקודש, אז איך מתקרבים? יוצרים הזדהות פנימית. אין שום ערך בלהביא את ארון. זה נורא יפה, למה נגפנו השם צריך להתקרב לאלוקים? לא ככה מתקרבים לאלוקים, ולא ככה אלוקים מתקרב אלינו. זה נורא פשוט, קל ומטופש לחשוב שמתקרבים לאלוקים עם הגוף. עם הגוף לא מתקרבים לאלוקים. כמו חיבוק, חיבוק לא מבטא קרבה, אלא אם כן מה? אלא אם כן יש קרבה. אם יש קרבה ויש אהבה ויש חיבה, ואז יש חיבוק, אז החיבוק הזה הוא ביטוי של עולם מלא. אם יש חיבוק בלי, בלי, בלי מסירות פנימית, עוד פוגשת חברה שלא ראית שנתיים, יואו, איך אני חושבת עלייך? אז והיא חושבת עליי. פעם אחת הרמת טלפון לשאול מה שלומי, פעם אחת עזרתי כשהייתי צריכה, פעם אחת ענית לי, מה אתה חושב? משחקת אותה. אז אולי לא מרגיש שמשחקת אותה, היא משחקת אותה. או שאני זה שמשחק אותה, זו שאלה יותר כואבת. אם נגפנו השם וצריך להתקרב להשם, איך מתקרבים להשם? בלב מתקרבים להשם. בדעת, בנפש, ברצון, בדמיון, מתגדלים, מתרוכלים, תשובה, תפילה, צדקה, מעברים את רוע הגזירה. פה מתייחסים לאלוקים כמו טוטם. וזאת מה זה טוטם? זה באידיאנים. היו בכל כפר לתוקים מין עמוד כזה עם כל מיני גילופים. זה עבודה זרה, בקיצור. קמיה, קמיה. עם ישראל מתייחס לארון הברית בתור קמיה. בתור אבן שחורה, יש בקעבה, במקה, אבן שחורה, מי שמסובב אותה, צ'וק צ'וק צ'וק, נהיה קדוש. אצלנו את יכולה להסתובב, לעמוד על הראש ולעשות צלטות, את לא נהיית קדושה. צלטות קדושה, את נהיית כללית. מתגברת על החולשות שלך, את אידיאליסטית, עוזרת לאחרים. נושאת בעול עם, עם כנסת ישראל, תורמת. זה ככה מתקרבים לאלוקים. רוצים שיבוא אלוקים בקרבנו ולא ישרק בשמיים. אז איך אני נהפך לאישיות יותר אלוקית, יותר מוסרית, יותר טובה, יותר... זה התשובה שהם היו צריכים לעשות. זה נורא יפה למה נפלנו השם. התשובה כל כך שוברת הלב. ככה השם לא בא בקרבנו. אני שמעתי על כדורגלן אחד שהוא רצה שיתקע גול עם טוב, אז הוא תקע בנעל שלו ספר תהילים קטן. הוא נורא צדיק. איזה צדיק וזה נעליים. הוא תוקע דוד המלך בתוך הנעל שלו כדי שיתקע גולים. זה זלזול, זה עליבות. זה עליבות לדוד ועליבות לעצמו. את רוצה להתקרב דוד המלך, תקראי תהילים, תעמיקי בתהילים. תקשיבי לפסוקים, תזהי את הדמות של דוד, את דרכי עבודת השם שלו, תחשבי מה את לוקחת, איך את גם הולכת באותם דרכים. זה נקרא להתקרב לתהילים, לתהילים. אז קרבה הפיזית היא הרבה פעמים מבטאת ריחוק ולא שום קרבה. מה זה משנה באמת אם את רוקדת? לא, זה נחמד לרקוד בספר תורה, לא אמרתי לכם שלא. זה כבד, אבל שמעתי שהיום בנות הן חזקות מאוד, הן יכולות גם לרקוד עם ספר כבד. אז זה לא הבעיה, בסדר, אבל באמת זה לא חשוב, הוא מחבק את זה. אין לי התנגדות, אבל זה לא מה שקובע איך את קרובה לתורה. קרובה לתורה זה איך את קשובה למה שכתוב בתורה, מה את מוכנה לעשות למען התורה, איך את מזדהה עם זה, דוחפת קדימה, חיה לאור זה, איזה בית את בונה, זה קרבה לאלוקים, זה קרבה לתורה. פה הם מסתכלים כמו איזה קמע, כמו משהו אלילי. כמו איזה בום, איזה נס כזה, אברה קדברה, איזה כיף, יש לי את הקמע הכי גדול בעולם. ארון האלוקים, ארון ברית השם, ואבוא בקרבנו שאין מכף אויבינו. אז מה קורה? וישלח עם שילה, וישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים. ושם שני בני אלים, ארון ברית העולים חובטים פנחס. פעם ראשונה בחיים שהוציאו מזמן שהגיעו לארץ ישראל. במדבר נדדו, אז כל פעם מפרקים את המשכן ולוקחים את הארון. אבל מאז שבנו את ארון, את משכן שילה לפני קרוב ל-400 שנה, אז 400 שנה כבר אנחנו בארץ ישראל, מעולם לא הוציאו את ארון הברית מקודש הקודשים. הכהן הגדול היה נכנס רק ביום כיפורים לקודש הקודשים, והיה רואה את ארון הברית. הביאו את הקמע הכי גדול בעולם. ויהי, כבוא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל גדול, התורה הגדולה ותאום הארץ. מה עם ישראל עשה כשהוא ראה את ארון ברית השם? תרועה גדולה, והתאום הארץ, יש איזה רעש מטורף כזה. ניצחנו. כשהייתי ילד קטן, אולי בגן, הלכתי פעם אחת עם סבא זיכרונו לברכה לכותל בשבת, עלינו במעלות מרשק, אם אתם יודעות זה מתוך גיא בן הינום, יש עלייה כזאת עם מדרגות להר ציון למעלה, שביל מתפתל כזה. אני זוכר זה היה לפני הרבה שנים. לפני שנולדתם אפילו. הרבה. לפני שנולדתם. זה היה יותר מ-50 שנה. אז עליתי במעלות האלה בשבת, ופתאום נבקעו השמיים. ושמעתי איזה רעש אדיר כזה, כזה, וואו, כזה, זה מין רעם אדיר. ושאגה מהשמיים, מהארץ, מכל המקומות, שאגה אדירה, שמעתי, יש אלוקים. יש אלוקים. אמרתי, בגיל כל כך צעיר אני כבר זוכה לרוח הקודש? מה קורה פה? מה זה היה? ביתר ניצחה את הפועל. המגרש לא היה אז בטדי, זה היה ליד איפה ש... ברחוב המלך דוד זה היה. ביתר ניצחה את הפועל ירושלים, זה היה מעמד מאוד מרגיש. אם אתם רוצות קוראים לשחקן אורי מלמיליאן. הוא תקע את הגול. זה מין אגן כזה, עמק המצבה, למטה הר ציון ואימקה, אז הקולות מתגלגלים. איזה 30,000 איש, אנשים נעמדו על הרגליים, נתנו שאגה, התחילו לצעוק שיש אלוקים. אז זה נכון שיש אלוקים, אבל זה לא יפתיע אתכם, יש אלוקים גם כשביתר מפסידה, אתם לא מאמינות. קיצור, איזה מין אלוקים את שוקמק זה, שהוא נמצא רק כשאת מנצחת? איזה מין אמונה עלובה זאת? איזה מין שאגות אלה יש אלוקים? אתם יודעות שאפילו בשואה היה אלוקים? מה זה הוא מתחבא טוב אלוקים והוא נמצא? להגיד יש אלוקים כשלא נוצרת קרבה פנימית לאלוקים, בסדר, זה משהו, אבל לפעמים זה, לפעמים זה רע. אתם יודעות שלפעמים זה רע. רוצה להיות יותר צדיקה, אז הצדיקה עם הגוף, בטח צדיקה עם הגוף, מצוות ועבירות עושה עם הגוף, נכון? רוצה להיות יותר צדיקה, אז מעכשיו לא תאכלי אבקת חלב אקום. נגזמתי. בוא ניקח משהו פחות. אז מעכשיו תשמרי שש שעות. זה בסדר, זה טוב, זה חשוב. אבל זה החלק הקל. אם את רוצה צדיקה, כן, גם תחמירי במצוות. אבל הרבה לפני זה, תהיה אישה יהודיה. אישה יהודיה זה משימת על. תבני בתוכך. כל אחת, תעשה את חשבון הנפש שלה. אז הגיע ארון ברית האלוקים. המדרש אומר על זה פסוק במגילת איכה. ותהום כל הארץ. איך כתוב פה? ויריעו כל ישראל תרועה גדולה. המדרש אומר על זה פסוק מפחיד במגילת איכה. כתוב, נתנה עליי בקולה, על כן סנתיה. זרחות כאלה. הכל בלון הפוח. כלום אין שם. כלום. אלוקים בא לך, שעכשיו ננצח. אז מה קרה? וישמעו פלישתים את כל התרועה הזאת. הם היו באלם, שמעו צרחות של שמחה, ויש. ואמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת, מחנה העברים? יש להם מודיעין לפלישתים רציניים. וידעו כי אהרון אדוני בא אל המחנה, ויראו פלישתים, הם נכנסים לפאניקה, כי אמרו, בא אלוהים על המחנה, ואמרו, אוי לנו! איפה כתוב בתנ"ך אוי? אני זוכר עוד פעמיים. שבלעם אומר אוי מי יחיה מסמואל ופה. אוי לנו, כי לא, אוי לנו, מה? כי לא הייתה כזאת כמו ששום, אוי לנו! מי יצילנו מיד עליהם האדירים האלה? אלה הם עליהם מקים את מצרים יכולים קם במדבר. עברו 400 שנה, אבל הם זכרו. איזה פחד, אתם יודעים מה עם ישראל הביאו למחנה? נשק סודי, קמאה עליון, יש להם טוטם, הלך עלינו! הם עושים עכשיו אברה קדאברה, אתם יודעים מה זה אברה, איך אומרים? אתם יודעים מה זה? זה בארמית. כן, זה כללה בגמרא, אבדה קדאברה, אבדה זה ללכת לאיבוד, קדאברה זה תוך כדי דיבור. אז ברגע שאני אדבר, הוא ילך לאיבוד. ועד היום הזה לא ימציאו אותו. אז ככה הם חשבו, ככה הם חשבו שהארון הזה בא. יואו, זה שכיסח את המצרים, יואו, הם זכו עשרת המכות, יואו, זה פחד. איזה פחד. יש פה קואליציה מאוד רצינית בין ישראל לפלישתים. כולם חושבים שהארון האלוהים זה מה? כישוף רב עוצמה. מגיה שחורה. מי שיש לו את זה, הלך עליו. הלך עליו, יואו, הם בפחד. אז מה הם עושים? מה הם עושים? התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים. הן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם. והייתם לאנשים ונלחמתם. פעמיים אומרים שהם צריכים להיות מה? התחזקו ויהיו. מה הם ממליצים? מה כתוב לכם בתנ"ך? התחזקו ויהיו לאנשים. תהיו אנשים. מה הכוונה תהיו לאנשים? מה עד עכשיו היו קרפדות? מה זה תהיו לאנשים? פעמיים, יהיו לאנשים ונלחמתם. מה זה אנשים? מה הכוונה בעברית של היום? איך תגידו את זה? זה לא כך יפה להגיד, אבל זה הפלישתים אומרים, לא אנחנו, מה? תהיו גברים, הם אומרים, נכון? הפלישתים אומרים, תשמעו, חבר'ה, זה לא כמו המלחמות של פעם. זה לא כמו המלחמה של אתמול שניצחנו 4,000 איש. מה? יש ליהודים, לעברים, יש, וואו, איזה קסם רב עוצמה. ולכן מה? ולכן אנחנו חייבים להיות אנשים. אתם לא יכולים להילחם כמו אתמול. אתם תיתנו את המלחמה של החיים שלכם. אתם עכשיו, אם אתם תפסידו, הכל יתהפך. במקום שהעברים יהיו עובדים שלכם, אתם תהיו עובדים שלהם. הכל זה המלחמה של החיים. אין הזדמנות לתיקון, אין, הכל עבוד. אם אתם לא תיתנו את המלחמה של החיים, הכל עבוד. זה שארון השם בא למחנה ישראל, מה זה גרם לפלישתים? להיות לוחמי על. להיות הרבה יותר רציניים. זה גרם להם, הפחד הזה גרם להם. אם היו חיילים טובים, עכשיו היו חיילים טובים בריבוע. הם היו חיילים הכי מקצוענים, הכי מדוגמים. הם היתנו עד הקצה של הקצה של הקצה, לא הייתה להם ברירה. מה זה גרם למחנה הישראלי? זה שבא ארון אלוקים? סבבה, אנחנו מסודרים. יש לנו הוקוס פוקוס, מה הבעיה? שהוא יבוא ויושיענו. הוא לא יבוא ואנחנו שלא. אפשר להשן נרגילה, אפשר לשחק שש בש, אפשר גם ללמוד חברותא משהו, אבל בסבבה, טיול שנתי, אנחנו מסודרים. יש לי הגנה, איזה כיף. ארון השם בא למחנה עברים, כשהוא בא לו נכון, אז הוא מקטין אותנו מאוד ומעצים מאוד האויבים שלנו. אז מה קרה? וילחמו פלישתים וינגף ישראל. וינוסו איש לאוהליו ותהי המכה גדולה מאוד. ויפול מישראל 30,000 רגלים. אולי היום השחור ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. 30,000 רגלים נהרגו ביום אחד. 30,000 אלמנות ואימהות שכולות ויתומים. ואין אחרי זה משרד הביטחון. ולמי מטפל בפצועים? תבוסה מוחלטת. זה לא כמו ביום הקודם שנהרגו 4,000, אבל הצבא נסג לסוף המחנה בצורה מסודרת. תבוסה מוחלטת. בטח. כי מי נלחם במלחמה הזאת? אתם יודעות כמה צבאות נלחמו במלחמה הזאת? מה כתוב לכם פסוק י'? יש לכם פסוק י'? מודפס לכם? בת פלישתים נלחמו. איפה ישראל? ישראל לא נלחמו. יש לנו אלוהים, בא בקרבנו, מה יש? אנחנו עם הנבחר, הבאנו לפה את אלוקים. הבאנו לפה אלוקים. כשתופסים את אלוקים קטן, זה יכול לגמד אותנו, לעשות אותנו עלובים. כשתופסים אלוקים קטן, אז אנחנו לפעמים רק מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים מאלוקים. אתם הגעתם בכוזרי לשאלה שלו, איפה אתם במאמר א' פחות או יותר? מה? מזל טוב, זו שעה טובה. אבל בהמשך המאמר, כשהוא משכנע אותו הכוזרי שיציאת מצרים והמעמד הר סיני היו באמת, אז הכוזרי אומר, אני מבין, זה מאוד לא הגיוני, זה מאוד נגד שכל, אבל זה מה שראיתם. ואז החבר אומר לכוזרי ככה, חלילה לאל מהיות דבר התורה סותר את דבר השכל. חלילה לאל, אתה יודע מה זה חלילה לאל? זה אחד חילול השם, מה זה חילול השם? מה השור של המילה חילול? חילול זה חלול, כמו חליל, וקום. חילול השם זה בדיוק הפוך מקידוש השם. קידוש השם זה אלוקים לא היה פה, לא ראו אותו, ואת מתנהגת באופן שגורם לאנשים לראות את אלוקים. חילול השם זה אלוקים היה פה, ואת לא את. היא מתנהגת באופן שגורם לא לראות את אלוקים. זה לרוקן את הנוכחות האלוקית. יש תורה כזאת, ככה אומר רבי יהודה הלוי, שגורמת לחילול השם. יש תורה כזאת שבזה לחיים, מזלזלת לחיים, ותמיד כשאת בזה למשהו, אז למה את בזה באמת? לעצמך. תדברים לעצמך. זאת אומרת, אם יש תורה שבזה לחיים, זה לא תורה, זה חילול השם. זה מה שכתוב פה בפסוק. ישראל לא נלחמו, כן? ככה לא מתקרבים לאלוקים. כשאת מתקרבת לאלוקים, מה קורה לך? את נהיית יותר את. את יותר רגועה, את יותר עוצמתית, יותר חולמת, יותר מאמינה, יותר שמחה, יותר... כל כוחות החיים שלך פורחים. מפגש אמיתיים אלוקים, מפגש אמיתיים הנשמה, מוקח אותכם במקומות אחרים לגמרי. ובוא הכל עקום. כי הם לא מאמינים שאפשר באמת ליצור קשר עם אלוקים, אתם זוכרים? אתם זוכרות שהם אומרים לחנה, אין לך מה להתפיע עולם פרטי, אלוקים נמצא רק בתורה. אם אנחנו אומרים שכל אומר אין לי תורה, אם אנחנו אומרים שהאלוקים לא בתורה, והתורה, אז אתם זוכרות, זה מה שכל הזמן חנה מלמד אותנו, שמה שהתורה עוזרת לך לגלות את אלוקייך בקרבך. אם את שייכת לתורה, את לא מוחקת את עצמך. יש שלבים שאת מוחקת את עצמך. את נורא לא רוצה ללבוש בגדים צנועים בקיץ הרותח, והתורה אומרת כן, אז את מתאמצת, בסוף אנחנו מגיעים, זה התחלת הדרך, בסוף אנחנו מגיעים ממצב שבו התורה היא, את לא עושה, את חיית התורה, אלוקיי בקרבך, את קרובה לתורה, לא פיזית, לא במה, לא בהתנהג, בלב, בלב. ולכן חנה יודעת שהלב של האלוקי, אז חנה יודעת זה, עם ישראל לא יודע את זה. היא פרצה דרך, עם ישראל לא פרץ. ולכן הקרבה של אלוקים היא קטסטרופלית, היא גרמה לזה שרק פלישתים נלחמו בישראל, וילחמו פלישתים, וינגף ישראל. הכל נהרס. וינוסו איש לעולם. מה זה איש? מה זה איש? התחזקו ויהיו לאנשים. המנהיגים. האישיות. והייתי המכה הגדולה. ויפה מישראל 30,000. מטורף. מטורף. 30,000 הרוגים. זה. ארון האלוהים נפל בשבי. הוא לא נתפס. ארון קודש הקודשים. ארון האלוקים. נפל בשבי, ושני בלעינים מתו, חופני פנחס. יום של שואה. אתם מבינות שזה לא נגמר פה, זה רק מתחיל. אם הצבא הישראלי מובס, אז פלישתים לא הלכו בסוף הבא יום הביתה, נכון? לאן הם הלכו? להשמיד, להרוג ולאבד, למסע נקמה. לא כתוב פה. אם הצבא הישראלי מובס, אין יותר משטרה, אין יותר מי שישמור עלינו. אין, נגמר הסיפור. פלישתים יבואו כמה אחרי זה ויהרסו את משכן שילה. זהו, לא משכן שילה. אני יכול לתאר עצמי על מסע עונשים, כמה הם פגעו בגברים, בנשים, בילדים, כמה הם שדדו, כמה הם שרפו. זה רק ההתחלה. יום שחור וקודר ונורא, יום של ייאוש. סיימנו את חלק א' של הפרק. חלק ב'. עוד יש לנו מה לדון בחלק א', בטח. אבל אני רוצה להתמקד בינתיים. חלק ב', דרך חלק ב'. נחזור רק חלק א'. חלק ב' מתחיל פסוק י' ב' ומסתיים בשבילי בפסוק... איזה פסוק? י' ח', בסדר? אתם רוצות לקרוא? י' ב' עד י' ח', שבעה פסוקים. ותנסו לראות אם אתם מבינות מה כתוב שם. אם תקראו מהר מדי, אז תגידו בטח שאנחנו מבינות זה בעברית. אז תקראו קצת פחות מהר, בסדר? תראו אם אתם מבינות מה כתוב. קודם כל תנסו להבין ברמת הפשט, ואז נתחיל להראות מה אנחנו לא מבינים, כי יש שם משהו בפסוק לא מובן לחלוטין. אני לוקח בערך דקה וחצי לקרוא את הפסוקים האלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כראתנה, יש פה מישהי בלי תנ"ך? יש פה מלא תנ"כים על המדף. חבל לכם להיות בלי תנ"ך. גם מי שיודעת בעל פה כדאי לפתוח תנ"ך, כי אנחנו נסתכל בפסוקים, באותיות הקטנות. סיימתן, איך אומרים בעברית? סיימתן? סיימתן? כן? כן, אז מה כתוב? אני חושב שהפסוקים מאוד קשים להבנה. עכשיו אנחנו עוזבים את המלחמה, עוזבים את המקרו, ומתמקדים בדמותו של חייל אחד בודד. בסדר? סיפור על חייל בודד. וירוץ איש בנימין עם המערכה, ויבוא שילה ביום ההוא מדב קרועים ואדמה על ראשו. לאיש הזה יש שם אתם חושבות? יש לו שם? אין לו שם? שילה זה שם של מקום, זה איפה שהמשכנה. קוראים לו שילה. ויבוא דניה, את אומרת. לא, לא קוראים לו שילה. יש לו שם, בברית מילה קראו לו שם. שם מעצבן את ההורים שאמרו לו, איך תנקה את הגינה? הכתוב איש בנימין, התנ"ך בחר, לא לכתוב את השם שלו, נכון? איש אחד מבנימין רץ מהמערכה, ויבוא שילה ביום ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. אלי מאוד מודאג. בגלל שלקחו את ארון האלוהים, הוא הכהן הגדול, הוא אחראי על המקדש, ולקחו מקודש קודשים את ארון האלוהים, אז הוא מצפה, היה לי בוחר, זאת אומרת, אלי יושב על הדרך, על הכיסא, הוא שם את הדרך, כיסא מחוץ לשילה, כדי לדעת מה קורה, לקבל, אין שם פלאפונים. והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. מה האיש הזה בא להגיד בעיר? מה? מה שכתוב בפסוקים הקודמים. מה שכתוב בפסוקים איזה? י' וי' א'. שיש 30 אלף הרוגים, ועם ישראל תבוסה, והרוגים נקר בשבי, ושני בנלים מתו. יש איזה רץ לשילה, והוא בא להגיד בעיר, ומה כל העיר עושה? זועקת. מי שומע חדשות כאלה. השם ישמור, זועקת. וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר, מה כל ההמון הזה? מה זה הרעש הזה? מה זה הצעקות? והאיש מיער ויבוא ויגיד לאלי. ואלי בן 98 שנה, ועיניו כמה? ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, האיש זה האיש בנימין שרץ. אנוכי הבא מן המערכה ולמערכה נסתי היום. ויאמר מי היה הדבר בני? והיה למבשר ויאמר נס ישראל לפני פלישתים וגם מגפה גדולה הייתה בעם וגם שני בני חמתו חפנו ופנחס וארון אלוהים נלקחה. ויהי כאזכירו את ארון אלוהים ויפול אלי מעל הכיסא האחורנית ועד יד השער. ותישבר מפרקתו ויעמוד כי זקן האיש וכבד והושפט ישראל 40 שנה. מוכנות לקפוא במקום רגע אחד ולא לזוז. אל תזוזו מילימטר. לא, אל תזוזו. אני לא בודק, אבל אל תזוזו, כי אחרת לא תבינו. עכשיו אחרי שאתם קופאות במקום ולזוזו, תגידו מה היה קורה אם היו לוקחים לכם את המשענת פתאום בבת אחת. יש פה כמה בנות שאומרים שחזרות את אלי ונופלות אחורה. יש פה כאלה שמתקופות קדימה, נשארות על השולחן, אלי לא על השולחן. אלי בן 98 שנה, ועיניו קמה ולא יוכל לראות, והוא יושב על כיסא בלי משענת, נכון? זה מה שרציתי להגיד. הוא יושב על כיסא זה בלי משענת, כיסא כשהוא יושב זקוף. 98 שנה, ועיניו קמה ולא יוכל לראות, הוא יושב זקוף. למה הוא יושב על כיסא בלי משענת? המדרש אומר שכל הדינאים שבעולם לא יכולים לכופף את אלי. לאלי יש עמוד שדרה, מה יש לו בעמוד השדרה? את ארון ברית האלוקים. שום דבר בעולם לא יכול לשבור את האיש הזה. כלום. יבואו אלף כשלים ואלף פטישים, כך אומר המדרש, ולא יתופפו אותו. חוץ ממה? נלקח ארון האלוהים. אם אין זה, הוא נופל. שום חולשה גופנית, שום קושי, לא יקפו את האיש הזה בחיים. הוא כולו תורה. חוץ מזה שהתורה נפלה בשבי. טוב, זאת הפרשה, ויש בה מיליארד דברים לא מובנים, בערך. יש דברים לא מובנים בפרשה הזאת? שנתחיל להגיד ביחד, אתם רוצות להתחיל להגיד? מה לא מסתדר לכם בפסוקים? אתם מכירות את זה? אז תשכחו. תחשבו שאתם קוראות את הסיפור הזה פעם ראשונה. תגידו, מה מוזר לכם בסיפור הזה? מה לא מובן? לדלג על הקטע הזה, נחסוך לכם שתי דקות. אבל מי כן רוצה שאני אדלג? טוב, אני אשתה את התה בינתיים. יש פה שתי מדרשים שכשקוראים אותם, אומרים, וואלה, מאיפה חז"ל המציאו את זה? מדרש אחד, למשל, שאיש בנימין זה שאול. מאיפה הם המציאו את זה? מדרש שני, אני לא אגלה לכם. שני מדרשים שנראה מאיפה בא להם. אבל אנחנו נראה בפשט המון 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 שאלות שכל השאלות מקבלות תשובה על ידי המדרש הזה. בסדר? מצאתם כמה דברים לא מובנים? סתם, לא צריך משהו גאוני. דברים פשוטים. אם היית קוראת סיפור והיית שם שורת שם דברים לא הגיוניים, היית עולה את זה בשנייה. היית פשוט לא מבינה מה קורה פה, נכון? תראו, ג'ינגו הלך לברטה, ואז הוא היה מאוד רגוע. הבנתם מה אמרתי? לא יודעת מה זה צ'ינגו, לא יודעת מה זה ברטה, גם אני לא יודע. אבל היית מבינה, כשאת קוראת בתורה, את לא מבינה ואת לא יודעת זה, למה? כי את לא מבינה, מה? הרבה דברים אנחנו לא מבינים, זה תורה. כאילו, אין לך ציפייה להבין. התורה היא קדושה, וזה עמוקים וזה סודיים. כאילו, אם הבנתי בערך, ברוך השם, את אומרת תודה, נכון? זה עברית כזאת, ישנה כזאת. תנסו לקרוא את זה כאילו זה ספר סתם. כן, מה את אומרת?
על הלימה שאני יושב כאילו, כתוב שהוא יושב בדרך,
כי ליבו היה
חרד עליו כל הסרטיק לדעת.
מה הוא ידע?
כאילו, למה שליבו היה חרד סתם ככה?
למה סתם ככה? לקחו את זה למלחמה. הוציאו את הארון, לקחו את זה למלחמה. את אומרת שאלי, את מציינת שאלי בניגוד לשאר העם, שאר העם היה בטוח שהניצחון בכיס שלו. תגיע, אבל לא צריך להילחם, נכון? אלי הוא מאוד מודאג. אלי, שהכי קרוב, הוא באמת קרוב לארון האלוקים, ארון האלוקים זה החיים שלו, הוא בכלל לא רגוע. הוא ממש לא רגוע. הוא לא רגוע. ממה הוא לא רגוע? ממה הוא לא רגוע? מה עוד איזה דברים רעים יכולים להיות? הבנים שלו בשדה הקרב, עם ישראל, מה, בזה הוא מחזיק מעמד, מה מדאיג אותו? מתי הוא נפל? האיש אומר לו, נעש ישראל לפני פלישתים, ומגפה גדולה את הבא, ושני בניך מתו, וניקח אבל אומרים, מתי הוא נופל? איך את יודעת? עוד סיבה? כי כתוב גם, ויהי כאזכירו את ארון האלוהים. הוא מחזיק, הוא מאוד מאוד דאג לילדים שלו, הוא אהב אותם, ולעם ישראל. אבל הלב של הלב של הלב של הלב זה התורה. אז זהו, הוא דואג בהתחלה. אז הוא יושב על הכיסא, הוא יצא החוצה. הוא לא יודע מה יהיה. מתפלל בטח שם, מתפלל, מתפלל. חוזר בתשובה. כן, זה מזכר, זה לא קושייה, אבל זה נתון חשוב. עוד דברים? נכון, שאלה מצוינת. אתם הבנתם את השאלה שלה? בואו נסביר את השאלה, בסדר? כשהאיש בא מהמלחמה, את מי הראשון שהוא פוגש? את אלי. למה אלי הוא הראשון שהוא פוגש? כי הוא ישב מחוץ לעיר לקראת הזה, נכון? מה עושה האיש? עוקף את אלי, נכון? הוא עוקף את אלי, ובא לספר לעם, ורק שאלי שואל מה כל ההמון, רק אז הוא חוזר אליו. משהו מוזר מאוד בהתנהגות של האיש הזה, נכון? זה מה שאמרת? מעולה. כן.
אין לאלי אמירה מול העם, כי אם אלי יודע על מה זה באמת כאילו את אלוקים, כשהעם שולח כאילו להביא את הרוב אלוקים מהמשכן, לא כאילו יכול לעצור באדם, אני אגיד להם שזאת לא הדרך, כי אחרי הוא גם חרב כאילו על העון האלוקים, כי הוא יודע מה.
יש לכם אורות פה? מאחורייך. תודה. אז באורות ישראל כתוב משהו כזה. יש חלק באורות שנקרא אורות ישראל. אבל איפה זה כתוב? אני עכשיו אתחיל לדפדף. הרב מדבר על הדבקות בצדיקים. דבקות בצדיקים. יודעת מה זה דבקות בצדיקים? איך אומרים את זה היום בעברית? דבקות בצדיקים זה ללך בדרך מסוימת. למשל, את חבדניקית. בסדר? אז את הולכת בדרך של חבד. או את ברסלברית. ואת הולכת, יש לכם עוד רעיונות כאלה? מה זה דבקות? יש לך איזה צדיק כזה, שזה מה ש... דבקות בצדיק, יש דבקות בהשם, מה זה דבקות בצדיק? אני חסידה של הרבי. הדבקות בצדיקים אומר הרב קוק. באורות עמוד קוף קוף בלי משקפיים אני קשה לדעת אם זה מם או תף שיהיה קוף מם ואב פרק ג' פסקה ג' הדבקות בצדיקים כדי שיתערב כוח המציאות שמנשמתה מנשמה הבלתי נשלמת זה מה שזה החסידות החסידות זה הרבי צדיק ואני אדבק בו אז חלק מהשלמות שלו יעבור אליי הדבקות הזו היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנשמות הנפשות זה חשוב. יש בעם ישראל מוסד גדול כזה להיות. עם הרבי, עם הצדיק. אבל צריך שמירה גדולה. זה גם מסוכן להיות דבק בצדיקים. למה? שמתאה בצדיק אחד וידאג, ידבק בו דבקות פנימית הווייתית, ידבק גם כן בחסרונותיו. צדיק אמיתי, צדיק גדול, 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 הוא לא אלוקים, אתם יודעות? יודעות שצדיק הוא לא אלוקים, דיברנו על זה, נכון? עם תלמיד ורב, יותר כבודים. צדיק הוא צדיק, צדיק הוא אף לא אלוקים. הוא אמר שאפילו משה ניקה בסלע. כשאני דבק בצדיק, דבקות נפשית, פנימית הווייתית, אז הרבה דברים מהצדיק עוברים אליי. אבל גם הבעיות של הצדיק עוברות אליי. אני אנסה להסביר, הצדיק הוא בדרך כלל גאון. והגאונות שלו מחפרת על החולשות שלו. נניח שיש צדיק שהוא מאוד מאוד דיני. שמאי הזקן, למשל, הוא מידת הדין, נכון? נכון? חפרו באמת הבניין שבימים. כן, שמאי הוא גאון, הוא צדיק. אדם רגיל שינסה להיות כמו שמאי, יקבל משמאי הרבה כוח, מה הוא עוד יקבל משמאי? יש סכנה כזאת שמה? שהוא יקבל את הדיניות הזאת. הדיניות הזאת בשמאי היא בסדר גמור. אבל כשהיא תבוא לאדם רגיל, היא יכולה לרסק אותו. ככה הגמרא אומרת, לעולם יהי אדם הנבטן כהלל ולא יהיה קפדן כשמאי. קראו את הגמרא הזאת? לעולם יהי אדם הנבטן כהלל ולא יהיה קפדן כשמאי. אז מה הגמרא אומרת שזה לא בסדר להיות שמאי? מה פתאום? שמאי, אם את הלל לא שמאי, בסדר גמור. אמת, לא הלל ולא שמאי. את כהלל וכשמאי. אני לא הלל ואני לא שמאי, המתלבטת. אם את לא הלל ולא שמאי, אז תהי כמו הלל, אל תהי כמו שמאי. כי להיות כמו הלל זה טוב גם לבן אדם בינוני. להיות כמו שמאי זה רק ענק יכול להיות. אז יש צדיקים מאוד מאוד גדולים שיכול להיות שיש להם טעויות. אבל טעויות האלה לא מקטינות את הצדיקות שלהם, כי יש להם גאונות שמחפרת על זה. ניתן לדוגמה, יש מישהו שהוא קצת צולע ברגל ימין. אבל יש לו כזה כוח רצון וכאלה אנרגיות שהוא מתאמן כל כך הרבה שזה לא משנה שהוא קצת צולע ברגל ימין. אף אחד לא שם לב לזה, בסדר? הוא רץ יותר מהר מכולם. למשל מהגוף. את אומרת, איך אלי לא השפיע? אלי מאוד השפיע, אלי מוביל את זה. יש דרך לאלי. אלי אומר, מה אלי אומר? מה אלי אומר בחיים שלו? שתי מילים הוא אומר תמיד, נכון? מה הוא אומר? ארון האלוקים. היה לי בו חרד על מה? ארון האלוקים. או בעברית שלנו, איך תגידו בעברית שלנו מה אני אומר? רק תורה. זה אומר חייו של אלי. אלי אומר תורה, 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 תורה. אלי לא רצה שחנה תתפלל, אתם זוכרות. כי איפה אלוקים נמצא לפי אלי? בתורה, 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 בתורה. זו אמירה שיש בה הרבה אמת, אבל היא גם מורכבת, כי אנחנו אמרנו שהתורה מראה לנו שאלוקים גם בקרבנו. אי אפשר בלי תורה, אלי צודק. אבל כשלומדים תורה אז פוגשים את אלוקים, בסוף גם בקרבך, גם בלב שלך תמציא את אלוקים. תורה ולב ביחד, התורה מדריכה ואחרי זה הלב הולך. וכשאלי אומר משהו שהוא לא מדויק לגמרי, הוא ענק וכזה, הוא לא מדויק לגמרי, אז באלי זה לא פוגע. אבל בחסידים שלו, במעגל ההשפעה, זה הולך ונהיה יותר ויותר מסובך. אצל הכהנים זה נהיה יותר מסובך. כשזה מגיע לעם ישראל, אז עם ישראל, עם ישראל כבר לא מחפה על החולשות בקדושה הגאונית שלי, כי אלי יש רק אחד. זה שאלי אומר יש רק תורה, זאת אומרת שבמעבדה הפנימית יש איזה חוסר הדגשה שאלוקים נמצא איפה? בקרבנו, בקרבנו. היא אומרת, את לא שווה כלום ואת לא לומדת תורה. וגם כשאת לומדת תורה, אז כל מה שאת שווה זה לימוד תורה שלך. אז בסוף במקומות הרחוקים אנשים יחשבו שתורה זה אבא קדברה. תורה ואני זה לא דבר אחד, תורה זה משהו חיצוני, זה מה שנקלט. אז איך יצאו המעגלים האלה? אלי הוא האחראי, אלי הוא דמות על, אלי הוא צדיק, 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 ומי שתקרא צדיק. אבל תופעות השוליים בקצוות הרחוקים, אז זה כבר מפספסים. להם יש, להם צולים על רגל שמאל והם כבר לא מסוגלים לחפות על זה. השמאי יכול להיות קפדן וזה עשר, אצלו זה עשר להיות קפדן. אבל אם מישהו רגיל יהיה קפדן כמו שמאי, אז יצאו מזה כבר דברים רעים. אז הדרך הזאת של אלי גורמת לחנה לא להתפלל, וגורמת לעם ישראל בסוף, בסוף, מי אני ליד אלי? אני סמרטוט ליד אלי. אבל הדרך הזאת שאומרת, זה גם היום, מה? זה לא סיפור לפני 3,300, זה סיפור על היום. מי יש קולות בעם ישראל שאומרים שרק תורה, ואנחנו לא תורה, אנחנו בני אדם, ונהיה שווים משהו, רק אם נלמד תורה, וגם אם נלמד תורה, נהיה שווים רק תורה. אז חלקים בעם ישראל ירגישו שאנחנו לא תורה. אנחנו לא תורה, אנחנו מקיימים את תורה, עושים תורה, לא תורה. זה השלכות קשות מאוד. בסדר, עוד דברים ששמתם לב בפסוקים? עד עכשיו היה טוב. אז בואו נשים לב. וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא. מה המרחק מהמערכה לשילה? איפה המערכה? איפה? בפארק אפק, נכון. יודעות פחות או יותר, ראש העין? איפה שילה? אתם מכירות את שילה? אתם גם רוצות לרוץ מפארק אפק לשילה? לא רוצות? רוצות, אבל ספק כמה בנות פה ירוץ עם זה, נכון? כמה זה? כמה זה? 42 קילומטר. יש מרתון שילה, אני חושב שיש לי בזה אחוזים. פעם למד את הפרק הזה עם מישהו, הוא אומר, אני הולך לארגן מרתון? אולי, אני מפנטז שיש לי אחוזים. אם אני לא מארצים, לפחות בזכותי יש כאלה שרצים, קצת. זה מרתון. זה מרתון, אבל זה הרבה יותר קשה עם מרתון. זה הכל עלייה. כי פארק אפק הוא בשפלה למטה, ושילה היא בגב ההר. צריך לעלות את כל, רוצים ככה, מפארק אפק צפונה לצומת קסם, מצומת קסם רצים בחוצה שומרון עד צומת אריאל, עוקפים את אריאל, צומת הפוח, יורדים דרומה, מכירות, עוברים את אלי, נכנסים פנימה זה שילה. לא עושה אלו את הכביש. הוא רץ דרך הבולדרים, הוא רץ דרך העליות. האיש הזה רץ 40 קילומטר לפחות ביום ההוא. מתי הוא רץ? מתי הוא יצא לדרך? מתי? באותו יום הוא הגיע, נכון? איך אנחנו יודעים שבאותו יום הוא הגיע? כתובי אבות שלו ביום ההוא. כמה שעות לקחנו לרוץ? הייתה מלחמה. המלחמה לוקחת כמה שעות, נכון? הייתה מלחמה, הייתה תבוסה. הוא ראה את התבוסה? כן, הוא ראה שארון אלוקים ניקח, נכון? בסוף הקרב הוא הולך לשילה ובאותו יום הוא מגיע. הוא רץ כל הדרך, רץ בטילים. בערך ב-3-4 שעות הוא היה צריך להגיע. בשביל לעשות מרתון ב-4 שעות, באיזה קצב את צריכה לרוץ? לא מסובך לחשב, 40 קילומטר, 4 שעות, 10 קילומטר לשעה. 10 קילומטר לשעה, זה לא אליפות עולם, זה וואלה, זה חתיכת אירוע. יש כאלה שאפילו שעה אחת לא מצליחים לרוץ 10 קילומטר. כפי שהוא חצי שעה לא מצליחים, אפשר גם לרדת. האיש הזה עבר יומיים של קרבות. הקרבות של שם, הוא לא ישב ליד מסך, קרבות בתקופה ההיא, גם בתקופה של היום, זה הדבר הכי מתיש והכי מפרק. קרבות זה 50,000 בני אדם מול 50,000 בני אדם, כולם מנסים לרצוח את כולם. מכל הכיוונים. את לוקחת חרב ברזל, שזה לא קל, גם פטיש זה לא קל, שוקע כמה כנות, ובכל הכוח, את לא נותנת, היא תקירה קלה. מנסים להרוג אותך ולדקור אותך ולשבור, וזה מרווח מטורף, זה מפרק, מפרק, מפרק. וזה אלפי אנשים, וקופצים מפה וקופצים משם, צריך לברוח. הוא עובר יומיים כאלה של מלחמה, בסוף יום המלחמה הוא מתחיל לרוץ לשילו. רץ ורץ 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 ורץ. והשאלה הגדולה היא, למה? זה כתוב בפשט מה שאמרת, זה פשט הפסוק, נכון? נכון? והיה רוצה לראות שילו, זאת אומרת שאחרי שתי יומיים של מלחמה, אחרי שמפורק, הוא רץ לשילו. השאלה הגדולה היא למה? הוא רץ לשילו. והיה רוצה איש בנימין, ויבוא שילו ביום ההוא, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. למה המדים שלו קרועים? למה? כי מלחמות, יש מדאגים לא יפה, נכון? מישהו ניסה לדקור אותו, מישהו? איזה צבע השערות של האיש הזה? אתם יודעות? מה צבע העיניים שלו? האם טלטליו המיוזעים נדבקו למצחו? היו כתמי דם על הבגדים שלו? האם הוא היה מותש ומפורק? מה הוא פגש בדרך? הילה דילגה מול עיניו? הייתה פריחה במישורים, במדרונות של הרי שומרון? הייתה או לא הייתה? למה זה לא כתוב? זה לא מעניין? זה מה זה מעניין? הוא מצא מעיין בדרך וטבל בו את פניו? זה מעניין או לא מעניין? חבל, אז מה מעניין? אבל זה לא כתוב בתנ"ך. כל זה את יכולה להשלים פערים. את יכולה, רוצה תכתבי ספר. בתנ"ך כתוב רק מה שחייבים, חייבים, חייבים לדעת. כי בלי זה לא תביני כלום. יש פה לא סתם פרטים, תיאורי נוף. אם יש תיאורי נוף, מתארים שאול גבוה, זה קריטי שאול גבוה. דוד קטן זה קריטי שדוד קטן, אחרת לא אומרים את זה. לא אומרים. אז חשוב לנו מאוד, לא נבין את הסיפור אם לא נדע שמדיו קרועים ואדמה על ראשו. אז השאלה היא, למה הוא רץ עשרות קילומטר באותו יום לשילו? יש לכם איזה רעיון למה הוא רץ? כתוב, הינוס איש ישראל לא עליו. כתוב פסוק קודם, נכון? והינוס הוא איש לא עליו. איש לא עליו הכוונה שכל אחד רץ לבית שלו, הוא מבין שעוד מעט הפלישתים יבואו ווואי וואי וואי מה יעשו. אז צהל מתפרק לפירורים וכל אחד יהיה אגואיסט וחושב על עצמו. איש בנימין רץ לשילו, שילו זה לא בנחלת בנימין. אני יודע שזה מועצה אזורית בנימין, אבל זה לא בנחלת בנימין. שילו היא באפרים, שילו היא בנחלת יוסף. אז האיש הזה לא רץ הביתה, הוא רץ לשילו. איך זה יכול לעזור למישהו שהוא מגיע לשילו ביום ההוא? למה? הריצה המקורית היא ריצת מרתון. שמעתם על מרתון? מרתון זה הפרסים מנחמים ביוונים, והם מנצחים במרתון את הפרסים, ואז איש אחד רץ, שליח רץ, זה התפקיד שלו, ממרתון עד אתונה, בשביל הסר לאתונה ניצחנו, והוא נופל מת. בשורת ניצחון, בשורת תקווה, בשורת גאולה. אנחנו יכולים להבין. אבל פה זה בשורת תבוסה, חשוב לבשר בשורת תבוסה מהר. תראו, בשילו יש כמה אמהות, וכמה נשים וכמה ילדים. עוד מעט הם יפסיקו לצחוק, אל תדאגו. עוד מעט הם יתחילו לבכות חבל על הזמן. השואה התרחשה, והעדים יתגלגלו אם יגיעו, אל תדאגו. עוד מעט הישמעו, האמהות נשמעו שבניהם נפלו בקרב, ומאז הם אולי לא ילבשו שחורים, אבל... החיים שלהם יהיו מסובכים לגמרי. האומה הובסה. מה חשוב לו לקחת את החיוכים האחרונים בחיים שלהם? מה? מה יקרה אם זה יגיע עוד 5 שעות? מה יקרה? למה אתה רץ? למה? מה מציק לך? מה בוער לך להגיע לשילו? תראו, היה עוד איש אחד שברח מהמערכה, אם אתם זוכרות, זה סיסרא. זוכרות את סיסרא? שהפסיד בקרב מול, 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 מול ברק ורץ ורץ ורץ. למה הוא רץ סיסרא? למה? כי ברק רודף אחריו. למה ברק רודף אחריו? כי זה לא שווה שניצחנו עם סיסרא בחיים, כי סיסרא הוא רמטכ"ל, סיסרא הוא מארגן. ולכן אם מזה שמארגן נשאר בחיים, הוא יכול לארגן צבא חדש. אבל האיש הזה, הוא מה? הוא סתם אחד, נכון? הוא איזה חפש. סתם איש בנימין, לא מכירים אותו. לא כתוב בהערות שר צבא ישראל. סתם אחד. ולכן אין סיכוי שירדפו אחריו. אם את רצה כי את נורא רוצה להגיע מהר, אם את רצה אחר שחקת את בורחת. פה אין סיבה להגיע מהר ואין סיבה לברוח, לכאורה, לכאורה, נכון? משהו גורם לאיש הזה לרוץ מהר, מהר, מהר. אנחנו לא יודעים מה הסיבה. ויבוא והנה אלי יושב על כיסא ידך, מצפה. כמה דקות יש לנו? 6 דקות. השאלה אם נצליח. יש לנו טושים? זה בשביל כל הדברים האלה? תמיד יש לי טושים ויש לי מה לשחק, ועכשיו אין. נעשה את זה בלי זה, נעשה את זה מתודית. הנה. שנים אני חולם לכתוב על הלוח. באיזה צבע אתם רוצות? אני אגיד לכם איזה צבעים יש. אתם מתלבטות? אני צריך יותר מרחבים. נעשה ככה. זה לא בקנה מידה. צריכת ניתוח. נעשה את זה פה, בסדר? פה היה שדה הקרב. פה שילה. מותו בצבע אחר או שתבינו? איפה אלי יושב? פה. בסדר זה אלי? כן? איש בימין רץ משדה הקרב לשילה. מובן עד פה? כן. איפה הוא רץ? ככה. הוא עוקף אותו ומגיע לפה. נניח, בסדר? אנחנו עוד לא יודעים למה הוא עוקף אותו, אבל זה מי שיצא הפסוקים. אתם מבינות מה קרה הפסוקים? לא, אתם לא מבינים. לא, אני אגיד לכם, אני אוכיח לכם. זה נראה תמים, אבל זה לא תמים. האיש בא להגיד בעיר. בסדר, הוא הגיע לעיר. אני אגיד לכם מה השאלה. חייב להשתמש פה בצבע אחר. אחרת לא תבינו. ולא תהיה לי הזדמנות להשתמש בצבע אחר. זה אלי וזה שילה. השאלה שלי היא מה המרחק בין אלי לשילה. זה הכל. תסתכלו הפסוקים ותגידו מה המרחק. משהו שם לא הגיוני.
יד?
מה זה יד?
לא
היה לי יד. אני יד השאר. כמה זה יד השאר? 100 מטר, 50 מטר, קילומטר. מה המרחק של אלי? משילו. שזה יסתדר עם הפסוקים. אל תנחשו לי. 36 מטר. מה?
מספיק קרוב כדי לשמוע.
את מה הוא שמע? מה זה כל ההמון? ותזעק כל העיר. מה הוא לא שמע? והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. כמה אנשים יש בעיר? עיר קטנה ואנשים במעט. כמה? 500? 300? איש בנימין בא וסיפר למאות אנשים מה קרה. מי שמע את מה שהוא סיפר? כל האנשים, נכון? מאות אנשים התחילו לצרוח, נכון? מי לא שמע את מה שהוא סיפר? אלי. נכון? אלי לא... היחיד שלא שומע זה אלי. למה הוא לא שומע? כי עיניו כמה לא יוכל לראות, זה בסדר, אוזניים יש לו. נכון? כנראה הוא רחוק. מאות אנשים שומעים. הוא לא לחש בשקט. הוא דיבר, מאות אנשים שמעו אותו וזעקו. הוא לא שומע אלי. איך אנחנו יודעים שהוא לא שומע? כי הוא אומר, לא שמעתי. הוא שומע את כל ההמון, לא כתוב שהאוזניים שלו כבר קמו. האוזניים שלו בסדר. מי שמתעבר, האוזניים שלו יותר טובות. והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ואומר, מה כל ההמון? למה כולם צועקים? אז הוא לא שומע, נכון? אז המרחק בין אלי לעיר הוא מרחק ששומעים צעקות של מאות אנשים, אבל לא שומעים דיבורים בקול, נכון? נכון? לא, זה לא נכון. למה זה לא נכון?
כי שומעים את השאלה של
אלי. כי אלי אומר מה כל ההמון, אז מה האיש הזה עושה? רץ מהר ברברס. זאת אומרת, האיש הזה שומע את השאלה של אלי. זאת אומרת, מה המרחק של אלי לשילה? כזה שאם אלי שואל שאלות, אז האיש שומע את זה, נכון? אז אנחנו בפלונטר. הבנו את הפלונטר? הבנו את הבעיה? יש פה איזה קושי מאוד גדול בפסוקים, מה המרחק של אלי משילה? אנחנו לא חוקרי ספרות בכלל, לא. אנחנו חוקרי דעת אלוקים, איזה נבואה גדולה מתחבאת בתוך הפסוקים. משהו תמיר מסתתר שם. איך אנחנו רואים את זה? כי אם נסתכל על הפסוקים נראה שמשהו פה תקוע. זה לא סתם, בסדר, מה אכפת לי 150 מטר, 3 קילומטר, זה מעניין, זה אקסטרה מעניין. כי זה יוביל אותנו להקשיב לנביא, נבין מה הוא אומר. המרחק בין שילה לאלי, בין אלי, שמצד אחד הוא כזה, שכשמדברים מאות אנשים, אז אלי לא שומע, הוא שומע רק את ההמון. מצד שני, כשאומר מאה קול ההמון הזה, כשהאיש אומר מאה קול ההמון הזה, האיש מיהר בבוא ויגיד לאלי, הוא רץ אלה מהר, מהר, מהר. ואלי, בן 98 שנה, ועיניו כמה לא יוכל לראות. מה הפסוק הזה דחוף פה באמצע? כל טוב.